אנחנו בסעיף מ"ז, שאמרנו שרבי יהודה הלוי ממשיך במניין שנות העולם, ואף על פי שזה נראה לכאורה כאילו נושא אחר ממה שעסקנו בו, אבל באמת זה המשך העניין. העניין שעסקנו בו, סגולת עם ישראל, קדושה אלוקית המיוחדת שלנו, של עם ישראל, וזה נמשך במניין שנות העולם. רבי יהודה הלוי מדגיש שאנחנו לא סתם מונים את מניין שנות העולם, לפי איזה ספירה שאנחנו אומרים, אלא מניין שנות העולם נמשך בשלשלת שהתורה מונה אותה ומונה את מספר השנים ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. ביטויים מרעישים. בדמות אלוהים עשה אותו. אגב, השל"ה הקדוש אומר מה זה השם אדם. אז זה פשוט שהתורה אומרת אדם, כי נלקח מן האדמה, אדם מלשון אדמה. השל"ה הקדוש אומר אדם מלשון אדמה לעליון, שיש בו כוח להידמות לריבונו של עולם. איך אפשר להידמות לריבונו של עולם? חז"ל אומרים, שהגמרא אומרת שזוהי הדבקות בקדוש ברוך הוא, הווי דומה לו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומל חסדים? אף אתה. מה הוא קדוש? אף אתם תהיו קדושים. להידמות, אז בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה אברהם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. ויחי אדם 30 ו-100 שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה ויולד בנים ובנות. והיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה וימות, והכי שת 5 שנים ו-100 שנה ויולד את אנוש. וכך יש פה פירוט של סדר הדורות. אבל במפורש נאמר על אדם הראשון שהוא הוליד, והיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה ויולד בנים ובנות. מסתם לא אחד או שניים, מסתם הרבים מאוד. והתורה לא מתייחסת אליהם יותר מאשר בנים ובנות. וככה אצל שת, וככה אצל אנוש, וככה אצל קינן, וככה מעל על אל, וירד, וכן הלאה, עד נוח, וכן הלאה. המון בנים ובנות, והתורה מונה אחד. אמרנו, אפשר לחשוב שזה באופן מקרי, התורה תפסה איזה שלשלת מסוימת שאותה היא מונה ואותה היא מזכירה. ורבי יהודה הלוי
אבל זה הסבר מיוחד של רבי יהודה הלוי. יכול להיות שהרמב״ם הולך כך בשיטתו הזו של רבי יהודה הלוי, אבל זה, אני צריך לדבר על זה בפעם אחרת. רבי יהודה הלוי אומר, אנחנו אמרנו כאן התרגום, אישים אלה לפי סדר יחסם, לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק, היו גרעין הפרי לאדם וסגולתו. אמרנו שהתרגום הזה הוא לא כמו אבן תיבון, ולא כמו התרגום שהרב שילת מתרגם, שזה יותר באמת בעקבות אבן תיבון. באבן תיבון כתוב אישים אלה מפני התחברותם היו לב האדם וסגולתו. אמרנו, מה פירוש התחברותם? התחברות, קשר מיוחד, קשר נשמתי, קשר אלוקי אל המקור האלוקי. זה ההתחברות. הרב שלט מתרגם אישים אלה לפי דבקותם. ואמרנו שהתרגום של התחברותם יותר נראה מדויק ונכון. התרגום של אבן תיבון, משום שדבקות זה עניין בחירי. זה תלוי בבחירה. והדורות האלה לא כולם היו בעלי דבקות בקדוש ברוך הוא. בימי אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה, ואנוש עצמו מן העובדים היה כתוב, ואחרים אנחנו גם לא יודעים עליהם כל כך. אבל כולם הייתה בהם סגולה אלוקית מצד עצם נשמתם. שאמרנו שהרב זצל, הרב קוק מסביר באגרות, באגרת תקנה, והסגולה היא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש ברצון השם. זה לא עניין בחירי. לא בבחירה החופשית שלנו אנחנו קונים את הסגולה. הסגולה האלוקית של עם ישראל היא מעלה נשמתית, יצירתית. אז אישים אלה מפני התחברותם, והביטוי אמרנו התחברותם מוזכר גם בסעיף מ"ג וגם תחילתו בסעיף חפ"ז, ששם הוא מדבר על הסגולה שהוציאנו מפני התחברות עמנו בהיותנו סגולת בני אדם. ההתחברות היא תוצאה של הסגולה. תוצאת הסגולה או משמעות הסגולה היא ההתחברות. אז רבי יהודה הלוי אומר, זה לא סתם שהתורה בחרה למנות את האנשים האלה. האנשים האלה היו יחידי סגולה, כפשוטו. יחידי סגולה. הפירוש, הסגולה האלוקית עברה מיחיד ליחיד, מיחיד ליחיד. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, שלא היו קים כי קליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוהי בהם. ההתחברות של העניין האלוהי בהם. וההתחברות היא סגולית, היא אלוקית. ולכן נמנע המניין, או בלי ולכן אמרנו, אבן תיבון אין ולכן, ונמנע המניין לפי האלוהים לבד. מניין שנות העולם, אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו מונים אותו לפי האלוהים לבד. הסברנו שיש פה הדגשה גדולה של רבי יהודה הלוי, שמניין שנות העולם זה לא עניין טכני, משרדי או גיאולוגי, כמו שהחוקרים סופרים את החומרים שמצטברים בסלעים או במחצבים, כמה הצטברות חומר יש, ולפי הצטברות של החומרים הם יודעים להגיד כך וכך שנים העולם קיים. אנחנו לא סופרים הצטברות של חומר, אנחנו סופרים הצטברות של נשמה בעולם. העולם יש לו תכלית אלוקית. העולם יש לו מגמה אלוקית. מניין שנות העולם היה לפי האלוהים לבד. כלומר, מניין שנות החיים של אותם האנשים שנושאים את העניין האלוקי. מה זה העניין האלוקי? המגמה האלוקית שבבריאת העולם, התכלית האלוקית שבבריאת העולם, שבתמציתה הנקודה העיקרית שלה היא הטוב האלוקי המוחלט, הטוב האלוקי השלם, שהקדוש ברוך הוא מייעד אותו לנבראים. ולכן השלשלת הזו שהתורה מונה היא שלשלת של אנשים שהם בעלי נשמות שנושאות את העניין האלוקי. יש מדרגת האדם, בהמשך בסעיף צדיקי מפרט שוב את העניין הזה, ושם הוא מרחיב יותר לגבי האדם הראשון. האדם הראשון היה בו שלמות הגוף, שלמות המידות, שלמות השכל, והייתה בו המעלה האלוקית שלמעלה מן השכל. מעלת השכל היא המעלה האנושית, דיברנו על זה כשהוא דיבר על דרגות בבריאה. האם יש דרגות בבריאה? מה הם הדרגות שבבריאה? דומם, צומח, חי, מדבר. מעלת המדבר, מהי המעלה השכלית שממנה מתחייבים תיקון המידות? דיברנו על זה והדגשנו את הנקודה הזו של תיקון המידות. יש מעלה מעליה? הוא אומר לו, מעלת החכמים? לא, זה לא מעלה. זה הבדלים שבין אדם לאדם. יש הבדלים בחוכמה, כל אדם. סוג של חוכמה ואיכות של חוכמה וכמות של חוכמה, זה אותה מדרגה בהבדלים שבין מדרגה, כמו שיש הבדלים בבעלי חיים בין מדרגה כזו ומדרגה כזו, או בצומח בין צמחים כאלה וצמחים כאלה. ואז הוא מגיע למעלה של ישראל, מתאר אותה על ידי משה רבנו, ואומר, מעלה זו אם ישנה היא בחוק העניין האלוקי, לא בחוק העניין השכלי, העניין האלוקי, המגמה האלוקית, התכלית האלוקית שבבריאה, היא באה לידי ביטוי באותם אנשי הסגולה האלוקית. והגם שלא התגלתה במפורש במציאות החיים שלהם בפועל, אבל עצם מציאות נשמתם כאן בעולם, היא יוצרת קשר, חיבור, בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן יוצא שמניין שנות העולם, כפי שרבנו יהודה הלוי מסביר אותו, מניין שנות העולם זה מניין דרגות של הופעת חיים אלוקיים בבריאה, של הופעת העניין האלוקי בבריאה. ולכן גם התורה לא מונה רק את השנים, אם זה היה רק החשבון של למה מנתה אותם כדי שנעשה חשבון כמה שנים העולם קיים, רק כמה שנים אדם הראשון חי עד שנולד שת, כמה שנים חי שת עד שנולד אנוש, כמה שנים חי אנוש עד שנולד קינן וכו'. התורה מונה את השנים עד שנולד, וכמה הוא חי מישהו נולד ועד אחרית ימיו. משום שיש המשכיות. גם אחרי ששת נולד, אדם הראשון ממשיך לחיות כאן בעולם, וממשיך לפעול בעולם, במציאות, את החיבור האלוקי של העולם, את העניין האלוקי של הבריאה. אז נכון ששנות העולם נמנים לפי
האדם הראשון חי 130 שנה, אז יש לנו 130 שנה, שט נולד אחר כך ועוד, ואנחנו מונים. אז אנחנו מונים סדר של התחברות כזה, אבל יש חפיפה! יש חפיפה בשנים! וחיים ביחד בו זמנית כמה וכמה וכמה נושאי נשמות אלוקיות, והתורה מונה את השנים שלהם, כי יש משמעות לשנים שלהם. אנחנו דיברנו גם, הזכרנו את הגמרא, שהגמרא אומרת מסכת, במסכת סנהדרין, גם מסכת עבודה זרה, דף ט' בסנהדרין, צדיק ז', הגמרא אומרת תנא דאליהו. גם לפני כן הגמרא אומרת, אמר רב קטינא, אמר רב קטינא, שיט אלפי שנה ואלמה, וחד חרוב. אחר כך הגמרא אומרת, תנא דאליהו, ששת אלפים שנה ואלמה. תנא דאליהו, מה זה תנא דאליהו? הגמרא אומרת בכתובות, שאליהו הנביא היה לומד עם רב ענן, בחברותה. נותן לו שיעור כל יום, לומד עם רב ענן. ביום אחד יש שם סיפור שהיה, כן, רב ענן נכשל באיזה משהו, ואז אליהו הנביא כבר לא הפסיק להתגלות אליו. ואז הוא צם והתענה, והדבר הזה שאליהו הנביא הפסיק להתגלות אליו, יום יום לומד עם אליהו הנביא, ואז יום אחד אליהו הנביא חזר להתגלות. אבל כשהוא חזר להתגלות, אז רב ענן כל כך נבהל מפניו, הוא מהר הרגיש שהוא צריך להתחבא, לא יכול לעמוד מול אליהו הנביא. זה קצת כמו שכתוב על עם ישראל, שאחרי חטא העגל לא יכלו לעמוד מול הארת הפנים של משה רבנו. קרן אור פניו של משה רבנו, היה מוכרח לשים מסווה על פניו. רב ענן, במה נכשל שם? זה הגמרא מספרת איזה... הגיע אליו בן אדם אחד, את הסיפור. הגיע אליו בן אדם אחד, מביא לו מתנה. מביא לו מתנה, זה דגים קטנים, אני חושב. קערה עם דגים קטנים. חבילת, קופסת סרדינים, מביא לו מתנה. משהו. טוב, אז שאל אותו רב ענן, בשביל מה באת? מה רצית משהו? הוא אומר לו, כן, יש לי דין תורה. לא, 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 אני לא יכול לדון אותך. אתה הבאת לי מתנה עכשיו. מה נתן לו? נתן לו וולבו, נתן לו דירה, מה? הביא לו איזה משהו, כמו שאמרנו. חבילה צרדין. לא, קיבלתי ממך מתנה, אני כבר לא יכול לדון אותך.
אבל אני תלך לרב נחמן, שרב נחמן ידון אותך. ואז הוא כתב לו פתק לרב נחמן שאני פסול לדון את האדם הזה, תקבל אותו אליך. אז הוא הלך לרב נחמן, ורב נחמן היה באמצע דיון של דין תורה, של יתומים, והוא בא ונתן לשמש, אתם יודעים שאצל כל אחד יש השמשים, זה תמיד זה סיפור בפני עצמו. אז הוא נתן לשמש את הפתק, השמש רואה פתק מרב ענן, רב ענן, עכשיו שאנחנו רואים, כל יום לומד עם אליהו הנביא, זה לא, אף על פי שהוא לא כל כך מוזכר בשס, אבל היו ענקי עולם שלא מוזכרים בשס, ענקי עולם, ענקי הדורות. אז השמש אומר, מה, פתק מרב ענן? צריך להכניס את זה באמצע הדיון. נכנס באמצע הדיון, מביא לרב ענן את הפתק. מביא לרב נחמן את הפתק, שרב ענן שולח לו פתק, בקש שהוא יקבל את ההולדה. רב נחמן אומר, מה? רב ענן, הוא מבקש שאני אדון אותו, אז טוב, חייב להפסיק את הדיון. יש פה כבוד התורה, כבוד התורה של רב ענן. מסתמה, למה הוא פסול? כי מסתמה זה קרוב משפחה שלו. אז קרוב משפחה שלו, אז יש פה כבוד התורה. כבוד התורה של רב ענן. כל כך רב נחמן היה חרד לכבוד התורה של רב ענן. אז הפסיק את הדין. ההוא, הבעל דין של אותו אדם, ראה איך כולם רועדים פניו, הוא רק נותן פתק. כבר כולם רצים, מכניסים אותם באמצע דיון, לא צריכים לחכות. הוא כבר אמר, טוב, חבל על הזמן, זה בן אדם שכל הדיינים מכירים אותו, כולם חברים אישיים שלו, יש לו קשרים עם כולם. אז נסתתמו טענותיו. כבר אין לו, לא יכול לטעון את הטענות שלו. אז אליהו הנביא אמר, מי גרם לזה? רב ענן, שלח פתק. בשביל מה שלח את הפתק? אתה צריך להגיד לו, מה? אני לא יכול לדון אותך, תלך למישהו אחר שלך. לא נזהר מספיק. על הדבר הזה, גמרנו, אליהו הנביא כבר לא מתגלה אליו. אני לא יכול ללמוד עם בן אדם כזה. יש מקום אחד כתוב בגמרא, אבא אליהו קפדנו. מקפיד מאוד, לא כל כך פשוט לזכות לגילוי של אליהו הנביא, וגם מי שזוכה לגילוי של אליהו הנביא זכה פעם, מי אומר שיזכה עוד? או רב ענן, יום, 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 זה החברותה שלו אחר הצהריים, לומד עם אליהו הנביא. מי היה בבוקר? אני לא יודע, לא כתוב שם. אז אחרי כן, הוא צם והתענה וחזר בתשובה וחיפש מה הוא חטא וחשב מסתם על הדברים. ואז אליהו הנביא חוזר, אבל כשהוא חוזר, כבר רב ענן לא מסוגל לשבת איתו פנים אל פנים ללמוד איתו. הוא לא ידע איפה להתחבא, מה עשה? יש טבע, נכון? באמצע בית מדרש יש מקום שקוראים בתורה, בית כנסת. ויש שם תמיד מקום ששמים את המפות, שמים קופות צדקה, כל מיני דברים שם למטה. צור מהר, רץ, פתח את הארון הזה, נכנס בפנים, התחבא בפנים. סגר את הדלתות, התחבא בפנים. ככה הם היו לומדים. ככה אליהו המשיך ללמוד איתו. הוא כל יום בא, הוא מתחבא בתוך הארון, ואליהו יושב ומלמד איתו. חברות המעניינת. אחד מתחבא בתוך הארון. והיינו דאמרו חכמים, תנא דאליהו רבא, תנא דאליהו זוטא. יש אליהו רבא, זה מה שהוא למד איתו בהתחלה, זה אליהו הגדול, שהיה לומד איתו בגילוי. ואחר כך יש אליהו זוטא. אליהו לא השתנה, אליהו נשאר אותו אליהו. אבל הגילוי של אליהו, רואים שיש בו מדרגות. יש מדרגות של אליהו רבה, יש מדרגות של אליהו זוטה. כמו שהרב זצ"ל אומר, על פי הגר"א, יש גילוי אליהו במדרגות שונות, יש פנים אל פנים, ויש באורח שכל, ויש בדמיון, ויש בחלום. יש כל מיני דרגות של גילוי אליהו. בכל אופן, אז תנא דבי אליהו 6,000 שנה בעלמא. ולפני כן זה רב קטינה. רב קטינה זה גם כן אדם מיוחד. מה אומרת מסכת מנחות? אמר לו מלאך לרב קטינה, 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 סדינה בקייטה וסרבלה בסיטווה, ציצית מטאה עליה. הוא היה הולך עם בגד מיוחד. בקיץ הוא היה שם על עצמו סדין, מתעטף בסדין. סדין זה כסות לילה. גם אז זה היה כסות לילה, סדין. אז כסות לילה פטורה מציצית. אז סדינה, בקיץ הוא הולך עם סדין, והוא לא חייב בציצית. בחורף הוא היה לובש סרבלה. מה זה סרבלה? איזשהו בגד, איזשהו דבר עגול, שאין לו כנפות, משהו כזה חם, שהוא איתו, הוא היה עוטף את עצמו, ולא לובש. אז הוא אומר לו, סדינה בקייטה, סרבלה בסיטווה, יפה מאוד, מה יהיה עם מצווה ציצית? זהו, לא תלך עם ציצית, לא תקיים מצווה ציצית. אומר לו ככה מלאך, ככה הגמרא אומרת, אמר למלאך לרב קטינה, ויודע את השם שלו, אומר לו, קטינה, קטינה. לכן את זה ככה, הרב צבי יהודה היה מדגיש את הדברים האלה, מספר אותם. אז ציצית מטעה עליה, אז הוא שואל אותו, אנשיתו עלה? מה, אתם מענישים על זה? הכוונה לא שהוא היה מקיים מצוות לפי אם יש עונש או אין עונש, אלא שהוא אומר, הרי אני לא חייב. אם אדם לובש בגד שחייב בציצית, חייב בציצית, ציצית זה לא תפילין. תפילין, אדם חייב להניח תפילין כל יום, ככפת דלא מנח תפילין, יקרא פרשע ישראל. ציצית, אני לא חייב, נכון. שי בגד כזה, מה אתם? אז מה, מענישים על זה? כאילו, זה מדד לחיוב. אז הוא אומר לו, כן, בעידן דריתך מענישים. אמר, אדם שמגלה בזה את החביבות של המצווה, את הקשר למצווה. נכון, אתה לא חייב, אבל יש לך אפשרות ללבוש בגד שחייב בציצית ולקיים מצווה ציצית. ואתה נמנע מזה? איזה זכות זו להיות לבוש בבגד של מצווה, בבגד שיש בו מצווה, בבגד בציצית? ואתה לא עושה את זה? כן, אז בעידן ריתך, כשמדקדקים בדין, נכון, לא עשית עבירה, זה לא חטא, זה לא עבירה, אבל זה חולשה בעבודת השם. בעידן ריתך, מדקדקים על זה. אז זה רב קטינה. אז רב קטינה אומר את הדברים מעצמו. אמר רב קטינה, שית אלפי שנה בעלמא וחד חרוב, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מזה לומד הרמח"ל, שמה הכוונה חד חרוב? הכוונה חד חרוב לא במובן שיהיה חורבן העולם אחרי 6,000 שנה, חורבן גמור. חורבן במובן שאין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית של האדם. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. שהחיים יהיו לגמרי לגמרי אלוקיים באלף השביעי. ואחר כך יש אלף שמיני וכו'. בכל אופן, שית אלפי שנה ועלמא, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. אז תנא ואליהו מחלק את ה-6,000 שנה ל-2,000 ו-2,000 ו-2,000. ויש חשבון. כל 1,000 שנים יש בו חשבון. מה המהות שלו, מה התוכן שלו, מה העניין שלו. וזה מחולק לשנים. אז קודם כל בפשטות, אנחנו צריכים לדעת את מספר השנים שעברו, באיזה שנים אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים ב-2000 שנות תור, אנחנו נמצאים ב-2000 שנות תורה, זה לא אומר ש-2000 שנות תורה נגמרו, נגמרה התורה. התחילה התורה ב-2000 שנות תורה. ב-2000 שנות משיח, עוד יותר, התורה מתגברת ומתחזקת ומתחדשת בעזרת השם, ועם גילוי אורו של משיח, אז בכלל התורה תתגלה באופן מלא ושלם הרבה 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 יותר ממה שאנחנו מכירים כבר כעת. אבל בכל אופן, יש משמעות לשנים, יש חשיבות לשנים, וכל שנה ושנה יש לה משמעות. אנחנו מתקרבים כעת לט"ו בשבט, עוד כמה ימים, בעזרת השם. וט"ו בשבט, מה גם כן, אנחנו אומרים, ארבעה ראשי שנים הם. המשנה אומרת ארבעה ראשי שנים הם. יש חשיבות של שנה. באחד בניסן ראש השנה למלכים, לשנים, לרגלים. באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, זה אומר באחד בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטין, ליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בתתוו בו. ראש השנה לאילן. למי נפקמינה ראש השנה לאילן? אז יש כמה נפקמינות של ראש השנה לאילן. כמה נפקמינות? קודם כל, הגמרא אומרת, המשנה הרי אומרת לפני כן, המשנה אומרת באחד בתשרי, ראש השנה, באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בתשרי מתחילה שנה חדשה. שנה חדשה בשנות השמיטה, בשנות היובל, בשנות מעשרות. יש נפקמינה, באיזה שנה אנחנו נמצאים? בתוך שנות השמיטה. אנחנו סופרים שבע שנים בין שמיטה לחברתה. משמיטה לשמיטה. שבע שנים. ויש נפקמינה בשנים. שנה ראשונה ושנייה, אנחנו מפרישים תרומה גדולה, תרומת מעשר. מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני. שנה שלישית, אנחנו מפרישים מעשר עני, כמו מעשר שני. שנה רביעית, חמישית, שוב כמו ראשונה ושנייה, שנה שישית, שוב מעשר עני. נפקמינה בשנים, צריכים לדעת איזה שנים, לעניין מעשרות. מה זה לנטיעה? הנטיעה זה נוגע לעניין שנות עורלה. שאנחנו סופרים שנות עורלה, שלוש שנים יהיה לכם ערלים. כי תבוא אל הארץ ונטעתם, כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. קודם כל, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. האור החיים הקדוש אומר, מצוות עשה, לנטוע, ליישב את ארץ ישראל. חז"ל אומרים, הזכרנו מקודם את הדימוי, דימוי לקדוש ברוך הוא, במידות, החז"ל במדרש, מדרש רבה, פרשת קדושים, אז אומר שכי תבואו אל הארץ ומטעתם, שבזה אדם מתדמה לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא בתחילת בריאתו של עולם? לא נתעסק אלא במתה תחילה, שנאמר והייתה השם אלוהים גן ועדן מקדם. בתחילת הבריאה הקדוש ברוך הוא נוטע, וכשברא את האדם, לקח את האדם ואומר לו, סובב איתו בכל גן עדן ואומר לו, ראה עולמי כמה נאהו, ראה כמה אילנות נעים בעולמי, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. אז אף אתם, כשתבואו לארץ ישראל, לא תתעסקו אלא במתה תחילה, שנאמר כי תבואו אל הארץ ונטעתם. שנות עורלה, מונים אותם לפי תשרי. אדם שותל עץ, נגיד שותל עץ עכשיו, ט"ו בשבט שותלים עצים, עד ראש השנה תשע"ב, שנה ראשונה. עד תשע"ג, שנה שנייה. עד תשע"ד, שנה שלישית. אחר כך, מראש השנה תשע"ד, מתחילה שנה רביעית. שנה רביעית, נטע רווי. צריך לחלל את הפרי, לפדות אותו, לחלל אותו, ואז אפשר לאכול אותו. קודש הילולים להשם. אבל שנה רביעית כבר העץ לא נקרא נטיעה. מסוף שנה שלישית ואילך הוא נקרא אילן. ראש השנה לאילן בט"ו בשבט. עד ט"ו בשבט כל הפירות שחונטים, שיש להם חנתה, שמתחילה התאבות של פרי אחרי הפריחה, עד ט"ו בשבט, הם נחשבים עדיין עורלה. אף על פי שאמרנו בראש השנה תשע"ד מתחילה שנה רביעית, עד ט"ו בשבט עוד נמשכת שנות עורלה. מט"ו בשבט מתחילה שנה רביעית. בדבר הזה יוצא שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי. כי לפי בית שמאי כבר באלף שבט, מה שחנת בין לבין, יש אולי פירות מסוימים שיש בהם. זה מאוד נדיר שיהיה בתקופה הזו פריחה. בכל אופן, זה ראש השנה לאילן. אז שוב אנחנו רואים שיש משמעות לשנים. אמנם פה זה ט"ו בשבט, אבל בעצם הט"ו בשבט גם הוא תלוי בתשרי. כי הגמרא אומרת, למה בעצם, מה השתנה האילן מהנטיעה ומהירקות ומהשמיטין ומהיובלות, שכולם מונים את השנים מראש השנה? למה ראש השנה לאילן זה מט"ו בשבט? מישהו יודע הסבר? הגמרא אומרת, לפי שכבר יצאו רוב גשמי שנה. עד ט"ו בשבט יצאו רוב גשמי שנה. אז מה הם יצאו רוב גשמי שנה? אומר רש"י, והשרף שעולה באילן, הוא כבר שרף מט"ו בשבט. השרף שעולה באילן הוא כבר שרף של תוצאה של הגשמים של החורף הזה, שמראש השנה ואילך. זאת אומרת, פירות שחונטים, מכוח מה הם חונטים? מכוח הכוח שיש באילן, מה שהוא שואב מן האדמה כוחות, על ידי הגשמים, על ידי המים, הוא שואב מהאדמה את כוחות הצמיחה, כוחות הגידול שיש בו. הגמרא אומרת שעץ וכל דבר הוא לא גדל מעצמו, רק מהזרע שלו, מהגרעין שלו. הוא גדל מהזרע, מהגרעין ומהאדמה. האדמה מצמיחה אותו. זה עוד עניין של האדם על שם האדמה, שהוא מסוגל להצמיח, שהוא מסוגל לגדל. אז יוצא שהגמרא אומרת, עד ראש השנה, עד ט"ו בשבט, אם יש חנתה באילן, היא נובעת מחמת חומרים שהעץ שאב בחורף הקודם כבר, ובהמשך על החוט של האדמה שמהחורף הקודם.
מיתו בשבט ואילך, החומרים שנשאבים על ידי השורשים של העץ, הם מחמת החורף הזה. אז זה עוד דוגמה של חשיבות השנים. אני רוצה במהירות, נגיד עוד נקודה אחת במהירות. לגבי מעשרות, הגמרא אומרת, עשר תעשר תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. כתוב בתורה, בדברים, פרשת ראה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. מה הכוונה יוצא השדה שנה שנה? אומרת הגמרא, שאין מעשרים משנה על של חברתה. אי אפשר לעשר משנה אחת על של חברתה. למה? אז שהסברנו שכל שנה יש לה משמעות אלוקית. כל שנה יש בעניין אלוקי מיוחד, תוכן אלוקי מיוחד. מעשרות זה לא סתם איזה מס הכנסה. מעשרות זה הקשר שלנו עם הקדושה האלוקית, הקשר שלנו עם בית המקדש, מה שאדם נותן תרומות ומעשרות לכהנים וללוויים. זה ההתחברות של הפירות, התחברות של הארץ עם בית המקדש, עם העובדים בבית המקדש. והיא תלויה בקדושה האלוקית של כל שנה ושנה לפי מה שהיא. אין מעשרים משנה על של חברתה. כל שנה יש לה משמעות אלוקית, לכן שמניין השנים, חשיבות וערך מיוחד של מניין השנים, ורבי יהודה הלוי מדגיש, לפי האלוהים, מניין השנים יש לו משמעות אלוקית, והוא תלוי בחיים האלוקיים של אנשי האלוקים.